ראש השנה, דף כ"ז, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, במילים ושתי חצוצרות. דגים שבים רועדים מאימת יום הדין של ראש השנה. כך מובא בשם צדיקים, צדיקי אמת. חילו רעדה יוחזו. יום ראש השנה הוא יום שכל אחד שהלב שלו לב רך, לב מבין, שתופס את המשמעות של היום, שבו כל הבריות עוברים לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא חורץ את גורלם, ויש לנו את הכוח להשפיע על גזר הדין בתשובה ובמעשים טובים ובתפילה, תשובה, תפילה וצדקה. בוודאי שהאדם מלא בפחד ומתאמץ בכל כוחו להשפיע על גזר הדין שיהיה לחיים טובים ומתוקנים. אבל ביחד עם זה, מתאר הפסוק בספר תהילים פרק צדיק ח', שירו להשם שיר חדש, ואז במהלך המזמור, הריעו להשם כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו. זמרו להשם בכינור, בכינור וכל זמרה. בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם, תכף נעסוק בזה. ירעם הים ומלואו. הים ירעם. מה פירוש ירעם? כותב רש"י, יישמע כל רעם לשמחה. ירעם הים ומלואו. מה זה ומלואו? הבריות הממלאים אותו. איזה בריות ממלאים את הים? לא כל כך קשה לנחש. דגים שבים, מה איתם? גם הם יריעו תרועות של שמחה, ביחד עם זה שהדגים שבים רועדים, אבל הם גם כן מלאים בשמחה. נערות עם חרוך כף, יחד הרים ירננו. מה קרה? מה השמחה הגדולה? מסיים המזמור בפסוק הבא. לפני השם, כי בא לשפוט הארץ. זאת סיבה למה? לשמחה גדולה של כל הבריאה כולה, כולל דגים שבים. ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים. אחד התיאורים של השמחה לקראת יום הדין, יום ראש השנה, בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. הרב החתם סופר, זכר צדיק לברכה, בספרו תורת משה על התורה, פרשת ניצבים, עומד על דיוק. בכל חצוצרות ובכל שופר, בחצוצרות ובשופר. מה זה בחצוצרות? בלי קול, לא כתוב קול חצוצרות, ובשופר כתוב קול, וקול שופר. והוא מבאר. כשאנחנו בראש השנה לוקחים את השופר ותוקעים בו כמצוות התורה, אנחנו מעוררים את הזכויות הגדולות של עם ישראל, את הזכות של אילו של יצחק, מזכירים לקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו שלקח את יצחק בנו על פי הציווי האלוקי כדי להקריב אותו קורבן להשם. והקדוש ברוך הוא ציווה אותו בסופו של דבר במקום זה להקריב את העיל. ועם השופר של העיל אנחנו תוקעים ומזכירים זכות עקדת יצחק. בנוסף, כותב החתם סופר, אנחנו מזכירים את הזכות הגדולה שיש לעם ישראל, זכות קבלת התורה. והיא כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול, והר סיני ישן כולו וכולי, כל מעמד קבלת התורה מלווה עם כל השופר. כותב החתם סופר, עצם השופר, הוא בעצמו כבר מזכיר את זכות עקדת יצחק. כל השופר מזכיר את הכל שופר של קבלת התורה. כשאנחנו באים לבית הכנסת, כל אחד במקום איפה שהוא גר, ברחבי הארץ וברחבי העולם, אנחנו עושים כמה פעולות עם השופר. אנחנו צריכים להזכיר זכות קבלת התורה, אבל גם את זכות עקדת יצחק. אבל יש מקום אחד בעולם ששונה לעניין תקיעת שופר. כמו שמיד נראה שהוא שונה גם מבחינה הלכתית, שהיו תוקעים בו גם בחצוצרות ובכל שופר, אבל זה רק לפני המלך השם בבית המקדש. אבל יש כאן עוד משמעות בבית המקדש. לא צריך להזכיר את עקדת יצחק. למה לא צריך להזכיר את עקדת יצחק? כי בית מקדש הוא הר המוריה ששם נעקד יצחק, כותב החתם סופר. לכן לא צריך השופר לעורר זכות העקדה, כי עצם המקום, בית המקדש, שבו התרחשה העקדה, זה עצמו מזכיר את זכות עקדת יצחק. לכן, בחצוצרות וכל שופר הרי הוא לפני המלך השם. כשאתה לפני המלך השם בבית המקדש, לא צריך דווקא את השופר, צריך את כל השופר. והיא כל השופר הולך וחזק מאוד במעמד קבלת התורה. זה כן צריך להזכיר גם בבית המקדש. בית המקדש, תקיעת שופר, זה, אם תקיעת שופר אצלנו בבתי הכנסיות, זה מעמד מרומם. נתאר לעצמנו מה זה תקיעת שופר בבית המקדש, במקום שבו הייתה עקדת יצחק. אלה שזוכים להתפלל לפני שבינתיים עדיין לא ידוע שנבנה בית המקדש, אולי תוך כדי שכבר הדברים התפרסמו, כבר ייבנה בית מקדש. אלה שזוכים להתפלל בראש שנה ליד הכותל המערבי, ששם זה סמוך ונראה למקום שבו הייתה עקדת יצחק. יש רגש מיוחד, פה במקום הזה היה עקדת יצחק. ובנוסף, יש התרגשות מיוחדת, כי בזמן שבית מקדש בנוי, אז תוקעים לא רק בשופר, אלא גם בחצוצרות ובכל שופר. וכמו שלמדנו במשנה, שהשופר היה באמצע, ושתי החצוצרות היו מן הצדדים, צד ימין של התוקע בשופר, ובצד שמאל שלו עמדו שניים עם חצוצרות ותקעו ביחד איתו. ביחד איתו? הרי בתורה לא כתוב לתקוע בחצוצרות. רק מה? בגלל שזה בית מקדש, כתוב בספר תהילים שלהוסיף גם חצוצרות. אבל עיקר המצווה בראש השנה זה לשמוע קול שופר. וגם אם תאמר שיש מצווה לשמוע חצוצרות, איך אדם אחד יכול לשמוע גם קול שופר וגם חצוצרות ביחד? וכתרי קלי, שתי קולות ביחד, ממשתם אי, וכי אדם יכול לשמוע שתי הקולות ביחד? והתניה, במעמד קבלת התורה, שאותו אנחנו רוצים להזכיר בזמן תקיעת שופר, כמו שאמר חתם סופר, וכידוע כמובן, מזכירים את קבלת התורה עם תקיעת השופר, היה דבר נס ופלא. הרי בזמן עשרת הדיברות, הקדוש ברוך הוא אמר, זכור את יום השבת לקדשו, שמור את יום השבת לקדשו. רגע, זכור או שמור? בפרשת יתרו כתוב בצורה אחת, פרשת ואתחנן כתוב בצורה אחרת. אז מה באמת אמר הקדוש ברוך הוא, זכור את יום השבת או שמור את יום השבת? אומרת הגמרא ברייתא, ותניא, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. מפי הקדוש ברוך הוא. אתה יכול לומר שתי מילים במילה אחת? מה שאין הפה יכול לדבר, אתה יכול לשמוע שתי מילים במילה אחת, ואין האוזן יכולה לשמוע. זה היה נס. אבל האוזן לא יכולה לשמוע שתי קולות ביחד. אז איך אתה תוקע בחצוצרות וקול שופר ביחד? לא נשמע לא את החצוצרות ולא את השופר. מתרצת הגמרא בגלל זה, לכך מעריך בשופר. הוא תוקע בחצוצרות ובשופר ביחד, אבל אחרי שהחצוצרות מסיימים את התקיעה שלהם, השופר עדיין ממשיך. והציבור יצא ידי חובה באותו קטע של תקיעת השופר, שתקעו מאז שהחצוצרות סיימו והלאה. זו התקיעה שבזה יצאו ידי חובה. שואלת הגמרא, מה, אפשר לשמוע רק את החלק השני של התקיעה ולצאת בזה ידי חובה? לממרא דחישמע סוף תקיעה, בלא תחילת התקיעה יצא ידי חובה. וממילא, אתה אומר שחצי תקיעה מספיק, אז אני לוקח את זה עוד צעד קדימה. מספיק לשמוע את החצי הראשון. תחילת תקיעה ולא סוף תקיעה גם יצא. אז אם ככה, יש לי פתרון מאוד טוב. מאוד ממהרים, רוצים לשמוע 30 תקיעות, אחד עובר במחלקות שנזכה כולנו לבריאות בבתי חולים, הוא רוצה לתקוע 30 תקיעות כדי להוציא עוד ועוד אנשים ידי חובה, הוא יכול לעשות קיצור דרך מאוד מעניין, יתקע תקיעה, שברים, תרועה תקיעה ארוכה, שזה כבר יהיה התקיעה בשביל התקיעה הבאה גם כן, הוא הרי אמור לתקוע פעמיים. כל סדר של תקיעה, יש תקיעה, שברים, תרועה תקיעה, תקיעה, שברים, תרועה תקיעה, תקיעה, שברים, תרועה תקיעה, ואז תקיעה, שברים, תקיעה. תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה, אחרי זה תרועה, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה. זה ה-30 קולות שאם האדם צריך להוציא ידי חובה מישהו, זה התקיעות שהוא חייב לעשות. אז אדם סיים סדרה אחת, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, ובתקיעה, בתקיעה שהוא עושה בסוף, הוא פשוט יעריך אותה במקום התקיעה הראשונה גם של הסדרה הבאה. ואז הוא חוסך זמן. הוא כבר התחיל עם התקיעה, יעשה תקיעה באורך של שתי תקיעות, וזה יעשה לו כמו שתי תקיעות. זה לא אפשרי. משנה אומרת, בהמשך המסכת, תקע בראשונה, תקע את התקיעה הראשונה, ואז שברים, תרועה, ואז הוא תוקע עוד תקיעה. ומשך את בתקיעה הפעם השנייה, העריך בשיעור של שתי תקיעות, כמו שתיים, כדי שתעלה לו כבר בשביל התקיעה הבאה, לפני הסדר הבא, לפני הסדרה הבאה, ואז הוא יעשה, נגיד את זה בצורה מפורטת, הוא יעשה תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, במקום לעשות תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, ואז עוד פעם תקיעה, לפני השברים, תרועה, הבאים, את התקיעה שהוא עושה אחרי השברים, תרועה הראשונים, הוא כבר ימשיך את התקיעה בשביל לפני השברים, תרועה, הבאים, ואז התקיעה הזאת תהיה מספיק ארוכה כמו שתי תקיעות, ובזה הוא יצא ידי חובה. בכל זאת אומרת המשנה, לא, אין בידו אלא תקיעה אחת. הוא סיים את הסדרה של התקיעה שברים תרועה תקיעה הראשונים. עכשיו כשהוא מגיע לסדרה השנייה, הוא צריך שוב פעם לתקוע תקיעה. למרות שהתקיעה שהשלימה את הסדרה הראשונה הייתה ארוכה כמו שתיים, לא, מכיוון שזה התקיעה אחת, אנחנו לא מחלקים אותה לשני חלקים. למה לא? המאי? אם כשאדם שומע רק את החלק השני של התקיעה, אתה אומר שהוא יצא בזה ידי חובה. אז אם כן, אני יכול לומר שרק חצי תקיעה בו יוצאים ידי חובה. אז אם אחד עושה שתי חצאים של תקיעה, אולי זה יחשב כמו שתי תקיעות. תסתלק לבטרתי. מתרצת הגמרה, ייתכן באמת שאם אדם שומע את החלק השני של התקיעה זה מספיק. ולכן אם יש גם חצוצרות וגם שופר, והחצוצרות הפסיקו והשופר המשיך, ואני שמעתי את החלק של השופר לבד, וזה מספיק זמן של שיעור של תקיעה, יצאתי ידי חובה בחלק השני גם כן. אבל לומר שתקיעה אחת ארוכה תחשב כמו שתי תקיעות, זה לא. פסוקי, תקיעתא מהדעדי, לחתוך את התקיעה האחת לשניים, לעשות אותה שני תקיעות, לא פסקינן. זה אנחנו לא מחלקים לשתיים. מכיוון שזה תקיעה אחת, זה נחשב כמו תקיעה אחת. שואלת הגמרא, תשמע, התוקע לתוך הבור, או לתוך הדות, שזה כמו בור, רק שזה בנוי על הקרקע, מין גדר כזאת, מסביב. או שהוא תוקע לתוך הפיטס, שזה חבית גדולה. בהתחלה כשהוא תוקע, שומעים את הקול של השופר. אחר כך שומעים את ההד, את הערבוב של הקול. אז אם קול שופר שמע, ולא קול של הברה של הד, יצא. ואם קול הברה שמע יחד עם קול השופר, לא יצא. נשאלת השאלה המאי. למה אם הוא שמע את ההד, הוא לא יצא? הרי בהתחלה שומעים רק את הקול של השופר, ורק בהמשך שומעים את ההד. ליפוק בתחילת התקיעה, מקמי דלי ערבב קלה, שיצא ידי חובה בחלק הראשון של התקיעה, שזו הוא שמע לפני שהתערבב הכל, לפני שהיה הד, אז תחשיב רק את החלק השני כתקיעה, ושבזה יצא ידי חובה. אלא מה אנחנו רואים מפה? שאין דבר כזה לצאת ידי חובה בחלק מהתקיעה. צריך לשמוע את התקיעה מתחילתה ועד סופה. אז איך אפשר לצאת ידי חובת תקיעת שופר כששומעים גם חצוצרות וגם שופר? הרי אי אפשר לשמוע שתי קולות ביחד. התשובה היא, אלא, תרתי קלי מחד גברה לא משתמי. כשמציאות אחת אומרת שתי מילים במילה אחת, אני לא יכול לשמוע. אבל, מטרי גברי, כששני אנשים, כל אחד אומר מילה אחרת, משתמי, אני יכול לשמוע את שתי המילים. ומכיוון שתקיעת החצוצרות והשופר נעשית על ידי שלושה אנשים שונים, אפשר לשמוע את כל התקיעות. שואלת הגמרא, הוא מטרי גברי ממשתם A, ואם זה שני אנשים שבנפרד כל אחד אומר מילה, אפשר כן לשמוע את שתי המילים בבת אחת. והתניה, ברייטה. אצל העדות יוצאי תימן, אפשר עד היום לראות את המנהג הזה. מנהג שהיה נהוג בזמנים עברו, שבזמן קריאת התורה, היה קורא בתורה, קורא פסוק, ואז היה אחד שהתפקיד שלו היה לתרגם את קריאת התורה. על הנושא הזה עוסקת הברייתא. כשקוראים בתורה, אחד קורא, וראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואחד מתרגם, כשהוא סיים את הפסוק, מתחיל המתרגם ומתרגם את הפסוק הזה. ובלבד שלא יהיה אחד קורא ושניים מתרגמים. אתה לא יכול שהתרגום יהיה על ידי שניים. לא, אי אפשר ששניים יתרגמו ביחד. כי אז לא שומעים אף אחד מהם. אפילו שזה שני אנשים. ואתה הרי קודם אמרת שאם זה שני אנשים, אני כן יכול לשמוע שתי קולות ביחד. כאן אתה רואה שאי אפשר. מתרץ את הגמרא. טוב מאוד. הבאת לי דוגמה מצוינת. הברייתא הזאת... בעצם זו הוכחה שאפשר כן לשמוע שתי קולות משני אנשים בתקיעת שופר. לא בגלל שזה שתי אנשים ואפשר לשמוע משני אנשים. זאת אומרת, גם בגלל זה, אבל עוד סיבה. כששתי אנשים מדברים ביחד, אני לא יכול לשמוע את שתי אנשים. לא. כששתי אנשים תוקעים ביחד, אני גם לא יכול לשמוע את שתיהם. אבל כל זה במקרה רגיל. אבל כשהם אומרים משהו שמאוד חביב לאוזן, שני אנשים, שכל אחד אומר משהו אחר, אני כן יכול לשמוע בדבר חביב. בוא תראה דוגמה. הלא דמיה אלא לסיפה של אותה ברייתא. בקריאת התורה, שזה כל שבוע יש קריאת התורה, זה לא דבר חדש, אז אנשים רגילים לזה, אין לזה חביבות כל כך גדולה, כמו בהלל ובמגילה, שזה דברים שלא כל שבוע שומעים אותם, והם חביבים מאוד, אפילו בעשרה קוראים ביחד, והשומע רוצה לשמוע עשרה אנשים שקוראים הלל. הוא לא יודע הלל, לומר הלל. הוא לא למד לומר הלל. מגיע מאיזושהי מדינה מחוץ לארץ, ששם לא לימדו אותו לשון הקודש, והוא רוצה לשמוע הלל מהחזן, לצאת ידי חובה. ויש כאן כמה שומרים הלל ביחד, אין חזן אחד דווקא. הוא יכול לצאת ידי חובה כשהוא שומע כמה אנשים שאומרים הלל, זה פילי פלאים. מגילת אסתר גם כן. אחד יושב, בא לשמוע מגילת אסתר. והנה, מגילת אסתר זו מגילה מאוד מאוד עם טעמים ומנגינה יפה מאוד. וזה שלידו יש לו מגילה כשרה כמובן, חייב להיות, כי אחרת הוא לא יכול לקרוא בקול. והוא גם קורא קטעים מסוימים ביחד עם הבעל קורא. בלילה, הנה נדדה שנת המלך במגילת אסתר. זה שלידו קורא ביחד עם הבעל קורא. והבן אדם יושב עם חומש, הוא לא יכול לקרוא מתוך המילים שבחומש את כל המגילת אסתר. והוא שמע מזה שלידו חלק מהמילים ביחד עם הבעל קורא. אומרת הברייתא, מגילת אסתר אפשר לצאת ידי חובה כששומעים שניים שקוראים ביחד. כמובן שמדובר ששניים קוראים מתוך מגילת אסתר כשרה. אפילו עשרה קוראים יחד, למה? אלמה, כיוון דקריאת הלל וקריאת המגילה זה דבר חביב, כי זה חדש אצלו, ככה ראשונים מסבירים. לעומת קריאת התורה, שזה דבר מאוד חביב, רק מכיוון שרגילים לזה, אז זה לא נקרא דבר חדש. דבר שהוא חדש והוא חביב, יהיב דעתי. הוא נותן את דעתו לשמוע אפילו כמה קולות יחד. הכנה מתקיעת שופר. כמו שאמרנו בפתיחת הדברים. ראש השנה זה יום פחד, יום דין, זה יום נורא, נכון, אבל הוא גם יום חביב, יום נפלא, יום שמח. תקיעת שופר, זה מרעיד את הלב, אבל זה גם משמח את הלב. הריעו לפני המלך השם. כיוון דחביב, יאיב דעתי. אדם נותן את דעתו ושמע גם כשיש כאן שתי חצוצרות וכל שופר, שומע את כל השלוש קולות יחד. שואלת הגמרא, אם אפשר לצאת ידי חובת שמיעת קול שופר, גם כשביחד עם השופר שומעים חצוצרות, אלא למה באמת מעריך בשופר אחרי שסיימו לשמוע תקיעת החצוצרות? זה כדי לידע שעיקר מצוות היום של ראש השנה זה בתקיעת שופר. אבל באמת, גם אם היו החצוצרות והשופר תוקעים ביחד ומסיימים ביחד, היה יוצא ידי חובת תקיעת שופר. במשנה למדנו, שבבית המקדש היה עוד דבר מיוחד בתקיעת שופר, שבסמוך למקום איפה ששמים את הפה בשופר, היו מצפים את השופר בזהב בשופר של ראש השנה, ובשופרות שהיו תוקעים בהם בתעניות, גם אז היו תוקעים בשופר, בשל זכרים, בשופר של איל, כפופים, שהקרן של איל היא כפופה, ופיו של השופר, בשונה מראש השנה, בתעניות, הוא לא היה מצופה זהב, הוא לא היה מצופה כסף. שואלת הגמרא, למה באמת? מה ישנה הטעם? מה שונה שופר של ראש השנה שהוא מצופה דזהב? ומה ישנה הכה בתעניות שהציפוי של השופר זה די כסף ולא זהב? מתרצת הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אי בית אימה, כל כינופיה, כל תקיעה שבאה כדי לאסוף את העם, התורה אומרת שזה צריך להיות מכסף. דכסף הוא, תכתיב, עשה לך שתי חצוצרות כסף. והתקיעת שופר בתעניות זה בשביל לקבץ את העם כדי להתעורר ולעורר רחמי שמיים. והיא בהתאם ההסבר שני, למה בתעניות לא מצפים את השופר בציפוי של כסף? התורה חסה על ממונם של ישראל. התורה חוסכת בממון של עם ישראל, לכן לא רוצים שיצטרכו לצפות את השופר בזהב, אלא בכסף, כדי לא לבזבז מדי הרבה כסף. שואלת הגמרא, אז אם כן, בראש שנה, את אמנע מנאבד את הכסף, תעשה ציפוי מכסף. תרצת הגמרא, אפילו אחי, כבוד יום טוב עדיף מאשר לחוס על ממונם של ישראל. ולכן, הראש השנה שהוא יום טוב, מצפים אותו בזהב את השופר. במשנה למדנו שהתקיעת שופר בראש שנה הייתה ביחד עם תקיעת חצוצרות. רב פאפה בר שמואל סבר למעבד עובדה כמתניתין. הוא רצה בעיר איפה שהוא היה לעשות כמו במשנה, להנהיג שבזמן תקיעת שופר יעמדו שניים גם עם חצוצרות ויתקעו ביחד. אמר לי רבה, לא. לא אמרו אלא במקדש. תניא נמי אחי, במה דברים אמורים שתוקעים גם בחצוצרות? זה במקדש. אבל בגבולים, מחוץ לבית המקדש, אז יש פעמים שהיו תוקעים בחצוצרות, זה היה בתעניות, אז לא היו תוקעים בשופר. מקום שיש חצוצרות, בתעניות, אין שופר. ובראש שנה, שזה מקום שיש שופר, אין חצוצרות. וכן, את אותו מנהג רצה להנהיג, הנהיג רבי חלפתא בציפורי, וכן רבי חנניה בן תרדיון בסיכני, הוא רצה גם לעשות אצלו בעיר, שיהיה ביחד עם תקיעת שופר בראש שנה, גם חצוצרות, כמו בבית המקדש. וכשבא הדבר אצל חכמים אמרו, לא, לא היו נוהגים כן, אלא בשערי מזרח ובהר הבית. בשערי מזרח של הר הבית. רק שם בלבד. למה? אמר רבה, ויתם הרבי יהושע בן לוי, מה הקרא? איפה ראינו בפסוק שרק בבית מקדש תוקעים גם בחצוצרות וגם בשופר? תכתיב, בחצוצרות וכל שופר, הרי הוא איפה? לפני המלך השם, שם בבית המקדש. לפני המלך השם, בבית המקדש, הדה בעינן חצוצרות וכל שופר. אבל באלמה, מחוץ לבית המקדש, לא. או שופר או חצוצרות. במשנה למדנו, שווה היובל, תקיעת שופר ביום הכיפורים, של שנת יובל, שבו העבדים יוצאים ומשתחררים לבתיהם. אז התקיעת שופר והתפילות, שווה היובל, היובל לראש שנה, גם לתקיעה וגם לברכות. אז תקיעות בסדר. כמו שתוקעים בראש שנה, תוקעים ביום הכיפורים, כשזה יוצא שנת 50 בזמן שהיובל נוהג. כשרוב שעם ישראל נמצאים, כל השבטים על אדמתם, כל אחד בנחלתו. שאז נוהג יובל. אבל ברכות? אמר, תכף נראה שיש בעיה. מכיוון שבברכות של ראש שנה אנחנו מזכירים שהיום נברא העולם. יום כיפורים הרי לא נברא העולם. אבל לפני כן מביאה הגמרא את עיקר העניין. אמר רב שמואל בר יצחק, למה באמת בתפילות של ראש השנה אנחנו מזכירים שזה יום שבו נברא העולם? מה, בראש השנה נברא העולם? הרי יש על זה ויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע. רק לפי דעתו של רבי אליעזר, העולם נברא באלף בתשרי. אז אמר רב שמואל בר יצחק, כמן מצלינה נעידנה, כמו מי מבין הדעות אנחנו מתפללים היום בראש השנה ומזכירים שהיום נברא העולם. אנחנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך. ביום הזה בראת את האדם הראשון שבו התחילה, שזה היה כל המטרה של בריאת העולם. זיכרון ליום ראשון. כמו מן, אתה אומר כמו דעתו של רבי אליעזר. ואמר, בתשרי נברא העולם. כי לפי דעתו של רבי יהושע, מתי נברא העולם? בניסן. ומתי באמת נברא העולם? בתשרי או בניסן. תוספות פה מביאים, שהיה אחד מגדולי גדולי גדולי הפייטנים, רבי אלעזר הקליר, שהוא גם בניסן וגם בתשרי מציין שזה יום בריאת העולם. וזה אותו חכם שגם פה אומר שנברא העולם וגם פה אומר שנברא העולם. אומר רבינו תם, כך כותב כאן תוספות, יסוד שטוב לדעת אותו בכל מקום. דאלו ואלו דברי אלוקים חיים. גם דבריו של רבי אליעזר שבתשרי נברא העולם, וגם דבריו של רבי יהושע שבניסן נברא העולם, שניהם נכונים. ואגב, יש כאן דוגמה ממש טובה, שכשיש ויכוח בין שני חכמים, שזה יכול להיות ששניהם צודקים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. איך ייתכן? מתי נברא העולם? ואיכא למימר, אפשר לומר, בתשרי עלה במחשבה לברות. אז הקדוש ברוך הוא עלה במחשבתו לברוא את העולם. ולא נברא עד ניסן. בפועל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחודש ניסן. ועצם המחשבה לברוא את העולם זה כבר נקרא בריאה אצל הקדוש ברוך הוא. בגיליוני הש"ס מובא כאן מרבי יוסף אנגל, זכר צדיק לברכה, בשם הארי הקדוש, שככה באמת על פי תורת הסוד, בתשרי עלם במחשבה לברוא את העולם, ובניסן העולם נברא בפועל, ולכן בראש השנה, מי שישים לב, אנחנו אומרים, היום הרת עולם. היום, מלשון הרת ויולדה, היום העיבור של העולם, כי עיבור זה בעצם מחשבה. ביום ראש השנה עלה במחשבה לברוא את העולם, והעולם בפועל נברא בניסן. אבל, כאן נשאלת השאלה, ראש השנה הוא באמת יום שבו נברא העולם, בכל אופן במחשבה עלה להיברא. אבל אם אתה אומר שווה ראש שנה ליובל, דהיינו יום הכיפורים של שנת יובל, שמתפללים את אותם ברכות, מלכויות, זיכרונות ושופרות שמוסיפים בראש שנה, מוסיפים אותם גם ביום הכיפורים של שנת יובל, אז מטיב רב עינה, שווה יובל לראש שנה לתקיעה ולברכות? מה, בראש שנה הרי מזכירים מלכויות, זיכרונות ושופרות, אומרים, 10 פסוקים של מלכויות, 10 פסוקים של זיכרונות ו10 פסוקים של שופרות, וגם מברכים ברכה על כל אחת מהם בברכת 18. והעיקר, מה שאומרים בזיכרונות, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. אז בראש שנה זה מתאים. בראש שנה היית, וביובל? ביום הכיפורים, זה יום ראשון, זה יום י' בתשרי, לטה, אז לא אומרים אותו. אז אם כן, לא שווה ראש שנה ל... שנת יובל, של יום הכיפורים שנת יובל. כי הרי בראש שנה אומרים את המשפט הזה, וביום הכיפורים של שנת יובל לא אומרים את זה. עונה הגמרא נכון, כי קטן היה שאר, מה שכתוב שהם שווים זה לגבי שאר התפילה. אבל באמת, זה היום תחילת מעשיך, בראש שנה יאמרו, וביום הכיפורים לא יאמרו. רב שישה, בריידי רב אידי, מתניח, הוא למד את הדברים של רב, אמר רב שמואל בר יצחק, בצורה כזאת. עד אתנן, משנה אומרת, שווה היובל, דהיינו יום הכיפורים של שנת יובל, שווה לראש שנה, לתקיעת שופר ולברכות. אז תקיעת שופר בסדר, יתקיעו ביום הכיפורים. אבל ברכות, מה? יום הכיפורים וראש שנה יכול להיות את אותם הברכות? כמה דלא כרבי אליעזר, שסובר שבתשרי נברא עולם ולכן מוסיפים, זה היום תחילת מעשיך. דהי כרבי אליעזר, כיוון דאמר בתשרי נברא עולם, האיקה, מה שאנחנו מוסיפים לפי דעתו, בברכת זיכרונות, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. דבראש השנה, זה מתאים לומר את זה, איתה, כי זה באמת יום הראשון, וביובל, שזה יום הכיפורים של שנת יובל, זה לא היום הראשון, זה היום העשירי, זה יום י' בתשרי, אז לטה אי אפשר לומר את זה. אז אם כן לכאורה, צריך להגיד שזה נאמר לפי דעת רבי יהושע, שאומר שבניסן נברא העולם. ואם כן, שווה היובל לראש שנה, שבשניהם לא אומרים זה היום תחילת מעשיך, אומרת הגמרא לא, באמת אפשר להגיד שזה הולך לפי דעתו של רבי אליעזר, שבתשרי נברא העולם, ובאמת את, כל, באמת את המילים זה היום תחילת מעשיך, לא נאמר ביום הכיפורים, נאמר את זה רק בראש שנה, ומה שכתוב ששווה יום הכיפורים ששנת יובל לראש שנה, זה השערה, כי קטן היא השערה על שאר הברכות. אבל באמת את המשפט הזה של זה היום תחילת מעשיך, בראש שנה אנחנו נאמר, וביום הכיפורים ששנת יובל אנחנו לא נאמר. בשנה הבאה עוסקת בהלכות שופרות. מאוד חשוב לדעת שכשאנחנו באים לתקוע בשופר, בנוסף למה שצריכים ללמוד את הלכות תקיעת שופר, צריך גם לדעת שהשופר שאנחנו לוקחים, יש עליו כשרות. למה צריך כשרות? אני רואה את זה, שופר של עיל. מה יכול להיות לא כשר? התשובה היא, משנה שלפנינו. יכול להיות שהיה נקב בשופר, והסוחרים של השופר, היצרנים של השופר, ראו שיש נקב, הם סתמו אותו. אבל אולי הסתימה של הנקב שינתה את הקול ששומעים דרך השופר, ואז השופר הזה נשאר פסול גם כשסתמו את הנקב. אז לכן צריך לשים, לקחת שופרות מאנשים יראי שמיים, וכדאי באמת לקחת כשרות מעודרת על השופר. שופר שנסדק ברוחבו מראשו לסופו, ודיבקו, הדביק את השופר על ידי דבק, פסול. למה? זה נראה כמו שתי שופרות שהדביקו אותם ביחד. אם היה שופר שנשבר לחלקים, והוא דיבק את שברי השופרות, גם אז השופר יהיה פסול. אם ניקב נקב בשופר נהיה בוחור, נאמר השופר נפל על הרצפה ונהיה בוחור, וסתמו, הוא סתם את החור. אם עכשיו, אם הסתימה, הקול של השופר ישתנה, זה מעכב את כל התקיעה, אז השופר יהיה פסול. ואם לאו, אם הקול הוא אותו קול כמו שהיה לפני הנקב, אז השופר יהיה כשר. התוקע לתוך הבור, או לתוך הדוט, שזה כמו בור, רק בור זה חפירה בתוך הקרקע, ודוט זה מבנה של גדר סביב בצורה, ובעצם נהיה מקום מוגבה מעל הקרקע, כמו בור, רק מקום מוגבה בבניין. או שהוא תוקע לתוך חבית, לתוך הפיטס, האם הוא יצא ידי חובת שמיעת קול שופר? אז אם קול שופר שמע בלי הד, יצא. ואם הוא שמע קול הברה, דהיינו את ההד ביחד עם קול השופר, זה הוא שמע לא יצא. וכן, הלכה חדשה לגמרי. מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת, נמצא בחוץ, והוא שומע את תקיעת שופר. או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת, ושמע קול שופר. או אם זה בפורים, הוא שמע קול מגילת אסתר, קול מגילה, הוא שמע את כל המגילה. אם השומע כיוון ליבו לצאת ידי חובה, יצא. והגמרא תעמיד שזה שקורא, או זה שתוקע, מכיוון שהוא קורא או תוקע לציבור, הוא תמיד מכוון להוציא את כל מי שבא לשמוע. לכן, מספיק שהשומע, זאת אומרת, התוקע מכוון הרי להוציא ידי חובה. ואם השומע גם כיוון לצאת, יצא. אם כיוון ליבו לצאת, יצא. ואם לאו, לא יצא. זאת אומרת, יכול להיות שני אנשים ששמעו את אותה תקיעת שופר, את אותה קריאת מגילה, ואחד יצא ידי חובה ואחד לא יצא ידי חובה. ואף על פי שזה שמע וזה שמע. זה שכיוון ליבו לצאת ידי חובה, יצא. וזה שלא כיוון ליבו לצאת ידי חובה, הוא לא יצא. דיברנו על כל מיני פסולים שיש בשופרות, אז הגמרא מביאה שתי ברייתות מביאה את הפסולים האלה ומוסיפה עוד כמה. תנו רבנן, שופר שהיה ארוך וקיצרו, שופר קצת יותר קצר, השופר יהיה כשר. גרדו, זה היה הדופן, האובי של, של הדופן של השופר היה עבה, והוא גירד אותו, עשה אותו דק, ומידו על גלדו, עשה אותו שכבה דקה מאוד, קשר. אם ציפה הוא זהב, אז תלוי. אם זה במקום הנחת פה, ממש, שאיפה שהשפתיים נוגעות בשופר, שם יש זהב, אז זה פוסד, פסול. כי הוא תוקע בזהב, הוא לא תוקע בשופר, שאומרים שזה אפילו חציצה. ואם הוא ציפה את הזהב שלו במקום הנחת פה, הוא לא תוקע בזהב, כשר. דובר פה כמובן שזה לא משנה את הקול של השופר. וגם כאן, אם ציפה הוא זהב, אבל מבפנים בתוך השופר הוא ציפה זהב, פסול. פשוט את כל החלק הבפנים של השופר הוא ציפה מזהב. השופר יהיה פסול. למה? כי הוא תוקע בזהב, הוא לא תוקע בשופר. ואם הוא ציפה זהב מבחוץ, זה ממש, זה מתקבל יותר על הדעת, שבאנה מצפה את השופר בזהב מבחוץ, ככה שיהיה ברוב פאר והדר, אז תלוי. אם בעקבות שציפו את השופר בזהב, נשתנה קולו מכמות שהיה לפני כן, פסול, כי הוא לא תוקע פה רק בשופר, כי כשהוא תקע בשופר היה פה קול אחד, עכשיו כשזה מצופה בזהב נהיה פה קול אחר, זה אומר שזה שילוב של שופר וזהב ביחד הכל. הקול הזה זה שילוב של זהב ושופר. אנחנו צריכים לשמוע קול שופר, לא את הקול של הזהב. ואם לאו, אבל אם לא השתנה קולו של השופר אחרי שציפו אותו בזהב, אז השופר יהיה קשר למרות שהוא מצופה בזהב. אם ניקב נקב בשופר וסתמו, אז תלוי. אם השתנה הקול של השופר בגלל הסתימה של הנקב, הוא מעכב את התקיעה, פסול. ואם לאו, אם זה נשאר אותו קול כמו שהיה בשופר לפני הנקב, אז השופר יהיה קשר. נתן שופר בתוך שופר. דיינו. הוא השחיל שופר לתוך השופר, אז יש לו פה עכשיו שתי שופרות, אחד בתוך השני. אז תלוי, אם הוא תוקע בשופר הפנימי, אז בעצם השופר שבו הוא תוקע, בסך הכל, יש, הוא מכוסה בעוד שופר. אבל הוא תוקע בשופר, והכל יוצא מהשופר שהוא תוקע, והשופר שהוא תוקע, אין בתוך השופר הזה כלום. מבחוץ יש עוד שופר, אז קשר. אם הכל פנימי שמה יצא, ואם הוא תוקע בשופר החיצוני, ובתוך השופר החיצוני בפנים יש עוד שופר, את השופר הפנימי, אבל התוקע תוקע בשופר החיצוני, ובעצם יש פה את השופר הפנימי גם כן. ואם כל חיצון שמה לא יצא, כי המחיצות של השופר הפנימי מפסיקות את התקיעה. ככה מבאר רש"י. עוד ברייתא שמדברת על פסולים של שופרות, חלק מהם כבר דיברנו בברייתא ובמשנה הקודמים. תנו רבנן, גרדו, אם הוא היה לו דפנות של השופר אבות, והוא עשה אותם דקים. גרדו בין מבפנים בין מבחוץ כשר, וגם אם גרדו והעמידו על גלדו, גם כן כשר, גם אם הוא עשה אותו ממש דק. עוד מקרה, הניח שופר בתוך שופר, אז כבר אמרנו, תלוי, אם הוא תוקע בשופר הפנימי, אם כל שופר פנימי יצא, אם כל פנימי שמע יצא, ואם הוא תוקע בשופר החיצוני, שבתוכו יש עוד שופר, אם כל חיצון שמע לא יצא. מקרה שלישי, הפכו ותקע בו, או הפך את השופר ותקע בו, לא יצא. מה פירוש הפך את השופר? אז לא הכוונה שהוא תוקע בצד הרחב, הוא תוקע בצד הצר. רק מה? יש לי אפשרות להסביר את זה בשתי דרכים. עוד דרך אחת, שהוא הפך את השופר, מה פירוש? פשוט אומן ריקח לו את השופר, ומה שהיה בפנים עכשיו נמצא בחוץ, ומה שהיה בחוץ הוא הכניס בפנים. כמו שמאדם יש לו שרבול, הוא מקפל את השרבול. אז עכשיו מה שהיה בחלק הפנימי, עכשיו נמצא בחוץ. אז לא זה הכוונה. אמר רב פאפא לא תימא, הפכו הכוונה דהפכי כקיתונה, כמו שהוא הופך קוטונת, כמו שהוא הופך בגד. אלא, שאז זה פסול ודאי, אלא במקרה נוסף, גם כשהרחיב את הקצר וקיצר את הרחב, גם אם הוא לקח את השופר, ריקח אותו, ומה שהצד היה צר, הוא מתח אותו שהוא יהיה עבה, ומה שהיה צד הרחב, עשה אותו דק. זאת אומרת, הוא פשוט הפך את הצדדים. הוא תוקע בשופר, בדרך כלל יש, הוא תוקעים, הפה הוא בחלק הצר של השופר, ושומעים את הקול בצד הרחב של השופר. הצד הרחב הוא פשוט קיצר אותו, ואת הצד הקצר הוא פשוט הרחיב אותו, ועכשיו הוא תוקע בצד השני, בצד שהיה רחב ונהיה קצר. ושומעים את הקול בצד שהיה קצר ונהיה רחב, זה גם שופר פסול. מה איתם? למה זה פסול? כי דרב מתנה דב, אמר רב מתנה, והעברת שופר תרועה. דורשים מה זה והעברת? דרך העברתו בעינן. אנחנו צריכים שזה יהיה דרך העברתו, כותב רשי, כדרך שהעיל מעבירו בראשו בבהמה מחיים. והרים, הכוונה, כמו שהעיל בעצמו מסתובב עם הקרן, שהחלק הרחב היה רחב והחלק הצר היה צר, ולא שיהפוך. במשנה למדנו שאם הוא דיבק שברי שופרות, השופר יהיה פסול. מביאה גמרא עוד ברייתא שמפרטת עוד דוגמאות של פסולים בשופרות. תנו רבנן, היה לו שופר, היה מדי קצר לפי דעתו, רצה שופר יותר ארוך. אז הוא הלך והוסיף קטע, אולי משופר אחר, הדביק על השופר שלו מלמעלה. תנו רבנן, הוסיף עליו כלשהו, בין אם הוא הוסיף במינו מקרן של איל, זאת אומרת משופר אחר, בין אם הוא הוסיף שלא במינו, סתם שם פלסטיק או חתיכת עץ או משהו אחר, פסול. אתה לא יכול להוסיף על השופר. אם ניקב השופר וסתמו, בין אם סתמו במינו, בין אם סתמו שלא במינו, פסול. רבי נתן אומר, אם הוא סתמו במינו, כשר. וכמו שאמרנו לאל, שזה מדובר בתנאי שהקול שיוצא מהשופר אחרי שסתמו את הנקב, זה כמו הקול שהיה לפני שנהיה נקב. אז זה יהיה כשר. אם הוא סתמו שלא במינו, אז פסול גם אם זה אותו קול. למדנו בדבריו של רבי נתן שאם הוא סותם את הנקב שבשופר במינו של השופר, דיינו לוקח משופר אחר ושם במקום הנקב, לוקח חתיכה משופר אחר ושם במקום הנקב לסתום אותו, אז הוא יהיה כשר, אמר רבי יוחנן, והוא בתנאי שנשתייר רובו. דיינו, שהיה נקב, נקב בשופר, אבל רוב השופר עדיין היה שלם. ומכלל, מכלל ההלכה הזאת אתה לומד, סתמו שלא במינו. אם הוא סתם את הנקב עם פלסטיק או עם איזשהו חומר אוטם, אף על פי שנשתייר רובו גם בלי הנקב, עדיין זה יהיה פסול. כי אם הוא סותם, כדי שזה יהיה קשר צריך שני תנאים. קודם כל שהנקב יהיה מיעוט של השופר ולא רובו, וכשאתה סותם את הנקב זה צריך להיות סתימה במינו. אבל אם אתה סותם שלא במינו, גם אם הנקב היה קטן מאוד, כבר השופר יהיה פסול. היא כדי מתנה לה את דבריו של רבי יוחנן, הסיפה של דבריו של רבי נתן. הרי רבי נתן אמר, שאם הוא סתם את הנקב במינו כשר, אם הוא סתם את הנקב שלא במינו פסול, אז מדייק רבי יוחנן עכשיו בסיפה של הדברים. שאם הוא סתם את הנקב שלא במינו פסול, אמר רבי יוחנן, והוא בתנאי, מתי זה יהיה פסול? בתנאי שנפחת רובו, ניקב רוב השופר, וסתמו, אז אם הוא סתמו, אם הוא סתמו במינו כשר ושלא במינו פסול, תדייק מזה, מכלל, דבמינו, אם הוא סותם את הנקב בחתיכה משופר אחר, מין במינו של השופר עצמו, אף על פי שנפחת רובו, כשר. ותדייק גם, שאם נפחת מיעוטו, אם היה נקב קטן, מיעוטו של השופר, אז אפילו אם סתמו שלא במינו, אז לכאורה יהיה כשר גם. ציפה הוא זהב, משיכה הברייתא. אם הוא ציפה את השופר בזהב מבפנים, השופר יהיה פסול. אבל אם הוא ציפה מבחוץ, אז תלוי. אם נשתנה קולו מכמות שהיה, אם עכשיו הקול של השופר הוא שונה בעקבות שציפו אותו בזהב, פסול, כי אתה שומע פה גם את הקול של הזהב. ואם לאו, אם אתה שומע עדיין את אותו קול, אז השופר יהיה כשר. אם השופר נסדק לכל אורכו, השופר יהיה פסול. ואם הוא נסדק לכל רוחבו, על הרוחב של ההיקף, אז תלוי. אם נשתייר בו שיעור תקיעה ממקום הסדק עד מקום פיו, דיינו. היה לו שופר מהצד הצער ששם את הפה עד הצד הרחב ששם הכל יוצא. ובאמצע הדרך נהיה סדק. אם מהסדק עד מקום הנחת הפה יש שיעור של טפח, אז השופר נשאר כשר. ואם לאו, אם זה כבר פחות מטפח, מהסדק עד המקום ששמים את הפה, פסול. וכמה שיעור תקיעה, פירש רבן שמעון בן גמליאל, כדי שיוחזנו בידו, ויראה לכאן ולכאן. כשאדם מחזיק את השופר ביד, רואים קצת מהשופר בצד זה של הכף יד, וחלק מהשופר בצד השני של היד. אז השופר כשר, וכמה זה השיעור? כמובן, שיעור של טפח. אם הקול של השופר היה קולו דק, או עבה, או צרוד, כשר. שכל הקולות כשרים, בתנאי שזה קול של שופר. שלחו לי לאבו עד שמואל. קדחו, הוא ניקב בשופר, נקב. הוא לא הוציא את כל העצם. הרי, מה זה שופר? זה קרן של איל או של יעל, שהקרן שלהם בנויה מעצם של קרן שעטופה בשפופרת, מה שמכונה שופר, עטופה בזה, דיינו זה שני חלקים. בדרך כלל מה שעושים, מוציאים, אחרי שיש את הקרן, מרקחים אותו באיזושהי צורה ומוציאים את הקרן, ואז נשאר רק השפופרת, רק השופר. מפרידים את שני החלקים זה מזה. כמה מדובר שלא הפרידו את שני החלקים זה מזה, אלא נשאר העצם בתוך השופר, הוא רק עשה נקב בעצם עצמה של הקרן. קדחו ותקע בו יצא, שואלת הגמרא פשיטה, הגמרא הבינה בהתחלה, שכוונה שהוא הוציא את העצם. שואלת הגמרא כול הוא נמי מקדח קדחו לו, הרי בשביל שיהיה אפשר לתקוע במקום הנחת הפה, הרי קודחים. עכשיו, יותר מזה, הרי אתה תמיד חייב לקדוח את השפופרת עצמה, גם את העטיפה אתה תמיד צריך לקדוח, למה? כי הקרן של העיל, הרי איך זה הולך? הצד הרחב שמנו יוצא הכל הוא מחובר בראש של העיל, והמקום שאנחנו שמים בפה בשביל לתקוע זה בדרך כלל הקצה של הקרן למעלה. אז בשביל שיהיה אפשר לתקוע, תמיד צריך לחתוך את הקצה הזה כדי שיהיה אפשר לתקוע בו. אז תמיד קודחים בו. אז מה החידוש שאם קדחו יצר, תמיד חייבים לקדוח. אמר רב אשי, מה שאמרנו קודם, שמדובר פה שהוא לא הוציא בכלל את העצם, אלא יש כאן את העצם בתוך השופר, העצם של של הקרן, של העיל, עדיין תחוב בשופר, והוא לא הוציא אותו החוצה, אלא הוא פשוט עשה חור. שקדחו בזכרותו, שזה העצם. מהו דתימה, מין במינו חוצץ? תראה, אני צריך לתקוע בשפופרת, צריך להפריד את העצם מתוך השפופרת. הרי אמרנו, הרשב"א אומר ששופר זה מלשון שפופרת, שהשופרות שקשרים זה בתנאי שזה לא קרן, שזה חתיכה אחת כל הקרן, אלא שזה סוג של קרן כמו שיש ל... איל או ליעל, אגב גם לפרה יש את זה, רק שאנחנו לא תוקעים בשופר של פרה. אבל בכל אופן זה סוג שיש שני חלקים, יש את העצם ועוטף אותו השופר. בדרך כלל מוציאים את העצם, כי השופר זה רק המעטפת של העצם. זה השופר. אני הייתי חושב שאם הוא תוקע בשופר שהעצם עדיין בפנים, רק נקבו בו, אז יש חציצה בין יש חציצה של העצם בין התקיעה לבין השופר עצמו. כמה שמלן, שמכיוון שזה מין במינו, זה לא נחשב חציצה, כי גם העצם זה במינו של השופר עצמו. למדנו במשנה, התוקע לתוך הבור, או שהוא תוקע לתוך הדות, שזה גם כן כמו בור כזה, רק שזה בגובה, זה גדר ככה שבנויה מאבנים בגובה, או לתוך הפיטס, אז אם הוא שמע קול שופר, יצא, ואם הוא שמע קול הד, לא יצא. אמר רב הונא, לא שנו שיש הבדל אם הוא שמע קול שופר או קול של הד, אלא לאותן העומדים למעלה. זאת אומרת, יש כאן 10 אנשים שעומדים, ורוצים לשמוע תקיעת שופר, ועומד הבעל תוקע ותוקע לתוך הבור, והם שומעים את הקול שיוצא מהבור. הם עומדים בחוץ, והם שומעים את הקול שיוצא מהבור. אז תלוי אם הם שומעים את הקול של השופר, או שהם שומעים את הקול של ההד. אבל אותם העומדים בתוך הבור, הם יצאו. למה? כי הם לא שומעים את ההד, הם שומעים את השופר בעצמו בתוך הבור. תנא נמי אחי, תוקע לתוך הבור או לתוך הדות, מצד אחד הברייתא אומרת יצא, והתנא במשנה שלנו כתוב שהוא לא יצא, אם הוא שמע כל הברה, אלא לאו צריך לחלק את החילוק שחילקנו. שמע מינה כדרב הונא, שמע מינה, שאלה שעומדים מחוץ לבור, אצלם תלוי אם הם שמעו כל שופר או כל הברה. אם שמעו כל שופר יצאו, אבל אם שמעו את ההד הם לא יצאו. אבל אלה שבתוך הבור בכל מקרה יצאו ידי חובה. יש כאלה שלמדו את אותו שאלה ותשובה, רק הם למדו את זה בתור סתירה בין המשנה לברייתא, וישבו את זה כמו דבריו של רבונה. איקא דרמי לאו מירמא, הם הביאו סתירה בין הברייתא למשנה. במשנה תנן, התוקע לתוך הבור, לתוך הדוט, אז אם הוא שומע את הקול של השופר יצא, אבל אם הוא שומע קול הד, לא יצא. והתניא יצא בכל מקרה. אמר רב הונא, לא קש, זה לא סותר כאן, במשנה שלנו מדובר לאותן העומדים על שפת הבור, שצאם זה תלוי, אם הם שמעו את השופר עצמו יצאו, אבל אם הם שמעו את ההד, הם לא יוצאים. וכאן, מה שהברייתא אומרת, שהם בכל מקרה יוצאים מדי חובה, זה לאותם העומדים בתוך הבור, שהם יוצאים מדי חובה, כשהם שומעים את הקול של השופר, ועד כאן, דף חפזיים.